טוב, אתמול סיימנו את דברי רבי לויטס, איש יבנה. אנחנו עוברים עכשיו לדברי רבי יוחנן בן ברוקה. זה עדיין במשנה ד' לפי החלוקה שיש בידינו. רבי יוחנן בן ברוקה, בוא נקרא את המשנה. רבי יוחנן בן ברוקה אומר, כל המחלל שם שמיים בסתר נפרעין ממנו בגלוי. אחד שוגג ואחד מזיד בחילול השם. בספר המשנה בדף קוף סמך וב, והפירוש של המהר"ל בקוף סמך זין. בסדר? עד כאן דברי רבי יוחנן בן ברוקה. אז דבר ראשון, בקוף סמך וב באמת נלמד את דברי רש"י. רש"י אומר ככה, רבי יוחנן בן ברוקה אומר, כל המחלל שם שמיים בסתר נפרעין ממנו בגלוי. הקדוש ברוך הוא מגלה לכל חרפתו, שכך וכך היו מעשים רעים בידו, שנאמר, תכסה שנאה במישון, תגלה רעתו בקהל. וכל כך למה? כדי שלא יתחלל שם שמיים על ידו, שלא יאמרו, ראיתם פלוני, שהוא חכם, הוא בעל מעשים טובים, הוא פגעו בו צרות, כך וכך. כלומר, לפי הפירוש של רש"י, רבי יוחנן בן ברוקה מדבר באנשים חשובים. כי הרי חילול השם הוא יחסי לאדם. ככל שאדם הוא יותר חשוב, אם הוא עושה מעשה לא נכון, זה גורם לחילול השם יותר גדול. עכשיו, אם אדם כזה חשוב, חכם, הוא מחלל שם שמיים בסתר, והקדוש ברוך הוא כמובן יעניש אותו על זה, והבריות אינן יודעות מזה שהוא חטא, ובאים על האדם הזה ייסורים, אז מה הם אומרים? אין דין ואין דיין. מה קרה? תראו, אדם כזה טוב וצדיק וישר, ובכל זאת נוחתים עליו ייסורים חינם. אז אין צדק בעולם, ככה יש אנשים שאומרים. אין צדק בעולם. אז הצדיק ורע לו זה כבר חכמים שיודעים שצדיק ורע לו. אבל מה אומרים בעולם? לא צודק, אין צדק בעולם. מה? אז מה הקדוש ברוך הוא עושה כדי למנוע את הדבר הזה? הוא מגלה, הוא גורם לכך שיתגלה מחטאו. ועל ידי שמתגלה מחטאו, אז זה מצדיק את הייסורים שבאים עליו. זה מה שרבי יוחנן בן ברוקה בא ללמד. כל המחלל שם שמיים בסתר נפרעין ממנו בגלוי. כלומר, כדי שאפשר יהיה להיפרע ממנו ולא לטעון שזה לא צודק, אז החטא שלו גלוי. כמו שאנשים, כל יום שני וחמישי מתפוצצת איזושהי פרשייה. מה קרה? זה כבר פרשיות שנמשכות שנים, אז מה פתאום זה עכשיו מתפוצץ? כי אומר ריבונו של עולם, הגיע הזמן שאנשים ידעו מי האיש. ככה כולם יכולים, יכול אולי אפילו גם להיות אדם כזה משפיע. ייתכן שאפילו מדובר באדם שהוא משפיע, שאחרים נמשכים אחריו, אולי יש דבר כזה, וכולם חושבים שהוא בן אדם שבר אחי, שצריכים ללכת אחריו, וצריך להתחשב במה שהוא אומר, במה שהוא כותב, וכל מיני דברים כאלה. אז הקדוש ברוך הוא אומר, נו די, מספיק, כבר הגיע הזמן שהדבר הזה יתגלה, כדי שידעו שהוא באמת לא אדם ראוי בכלל, ולא צריך להימשך אחריו. זה מה שאומר רבי יוחנן בן ברוקה. מעניין. עכשיו ממשיך רש"י רק רגע. לפיכך, אומר רש"י, לא גמרנו את רש"י, אחד עושה בשוגג, ואחד עושה במזיד בחילול השם, הקדוש ברוך הוא מגלהו לכל. כלומר, גם פה יש דבר חמור ביותר בעניין חילול השם, שלא קיים ביתר המצוות חוץ משפיכות דמים. בשפיכות דמים יש בנזיקין דיני ממונות, בנזקי ממונות ובשפיכות דמים הקדוש ברוך הוא אמר אחד שוגג ואחד מזיד, אדם חייב לשלם את הנזק שהוא עשה, ואדם נענש גם כשהוא הרג בשוגג. אבל בדרך כלל כשאדם שוגג אז לא נפרעים ממנו כמו שנפרעים ממנו במזיד, נכון? והנה בחילול השם פתאום כן. הנה זה מה שהוא אומר, לפיכך אחד עושה בשוגג ואחד עושה במזיד בחילול השם, הקדוש ברוך הוא מגלהו לכל. אחי גרסינן, אחד בשוגג ואחד במזיד בחילול השם. אז זה באמת דבר, זה הדבר הזה אומר דורשני. למה באמת משווה בחילול השם את השוגג למזיד? זה אומר דורשני. סוף סוף, זה לא נראה דבר דומה כשאדם חוטא בשוגג וכשאדם חוטא במזיד. אז למה באמת אחד, ככה אומר רבי יוחנן בן מרקום, איך שיש להשוות, אחד יש גרסה, אצלנו כתוב במשנה אחד שוגג ואחד מזיד בחילול השם, ורשי אומר שהגרסה זה אחד בשוגג ואחד במזיד בחילול השם, אבל נראה לי שהמשמעות היא אותה משמעות. מה אתה אומר? בשוגג. כן. נכון, בדרך כלל בכל התורה כולה מצאנו הבדל בין שוגג לבין מזיד. אדם מחלל בשוגג זה לא כמו אדם שמחלל במזיד שבת. מה פתאום החילול השם? אומרים אותו דבר, זה מה, זה בן דורן, זה צריך לבדוק את זה, מה קרה כאן? מתמוע הדבר הזה, שבאמת משווים בין זה לזה. טוב, אז כל הסוגיה הזאת של חילול השם זה סוגיה שצריך מאוד ללמוד אותה ולברר אותה, ובכלל צריך להגדיר מה פירוש המחלל שם שמיים, מה פירוש המחלל, מה הכוונה. צריך להבין מה זה הביטוי הזה, מחלל שם שמיים, זה הביטוי, מחלל שם שמיים. כלומר, חילול השם זה לא חילול וכותבים השם היי, זה טעות. חילול השם זה חילול שם שמיים, כאילו חילול היי שין מם, חילול השם. כלומר, חילול השם זה מי שנותן בדיבור, במעשה, בהנהגתו, הרגשה שאין גילוי השם בעולם, שיש חור כזה מחוץ לתחום, no man's land. אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה ולא קורה כלום. זה יש דבר כזה, גדר כזה, נורא והיום, שאדם, יש מי שחוטא, אבל הוא לא נותן הרגשה שאין פה דין ואין דיין. חילול השם זה הדבר הזה, זה הדבר החמור הזה, שאדם נותן הרגשה של חלל ריק. חילול זה מלשון חלל, חלל ריק. הוא מתנהג כאילו בדיוק ההפך ממה ש... בו מתחיל השולחן ערוך. שמה אומר השולחן ערוך? שיוויתי השם לנגדי תמיד. מה ההפך לשיוויתי השם לנגדי תמיד? חילול השם. אין פה כלום. אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, אל תדאג, לא יקרה שום דבר. אז זה גדר. עכשיו, ככל שאדם הוא יותר חשוב, אז הפגיעה היא יותר חמורה. כי מצפים מאדם חשוב שדווקא הוא ייתן את ההרגשה הזאת שצריך לנהוג כשצריך לנהוג כמי שנמצא בנוכחות המלך. ככה מתחיל הסעיף הראשון של השולחן ערוך, מה ההדרכה הנכונה לאדם, שאפילו כשאדם לבד בחדרי חדרים הוא צריך להרגיש שהוא עומד בפני מלך גדול. והחילול השם זה הפוך, שאפילו בדברים גלויים הוא נוהג כאילו שאין פה שום נוכחות, העולם ריק, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. זה גדר של חילול השם. כן, אז תלמוד, מסתדר לך?
לא, מה שרציתי להגיד זה משהו שקצת קשור, שהיה את העניין של דוד המלך, שגם הוא חשב את העניין של חילול השם, שהיה לו בא לה באיזושהי צרה ורוצה לשים כביכול חטא מול כל העם, כדי שלא יגידו שבנתן הנביא בעצם עצר אותו.
כן, נכון. טוב, עכשיו בוא נראה דברי המהר"ל על זה. כל המחלל שם שמיים וכו'. עכשיו אנחנו עברנו לקוף סמך זין, עד עכשיו קראנו את המשנה, אנחנו עכשיו עוברים לקוף סמך זין בעמודה הימנית למטה. פירוש חילול שם שמיים, כמו שמפרש בגמרא בפרק יום הכיפורים במסכת יומא, שכל תלמיד חכם שאוסכת דבר זה הוא חילול השם. שהתלמיד חכם יודע ומכיר את רבו. הוא תלמיד חכם, הוא למד להכיר את השם, להכיר את מעשיו. הוא יכול להעיד על זה. וגורם שיאמרו הבריות שוודאי חס ושלום לת דין ולת דיין. למרות שהוא יודע במציאות השם, מכיר בנוכחותו של הבורא, יודע שיש השגחה ויש הנהגה, וכל התורה מעידה על זה, נכון? כל התורה על מה היא מעידה? על הנוכחות האלוקית בסדרי טבע, ועל הנוכחות האלוקית בהיסטוריה האנושית. זה כל התורה כולה. אז התלמיד חכם יודע את זה, הוא יודע המון דוגמאות על זה. אולי הוא בעצמו ראה. איפה שאחרים לא ראו את השגחת השם, התלמיד חכם יש לו עין חדה לראות שיש מידה כנגד מידה, שיש דין ויש דיין, שהקדוש ברוך הוא משלם שכר טוב לצדיקים ונפרע מן הרשעים. התלמיד חכם ראה את זה, ובכל זאת הוא חוטא, כלומר הוא פועל כאילו שלא חייבים להתחשב ברצון הבורא. אז זה גורם לחילול השם? זה גורם לבריות לומר, הוא שיודע על גילוי השם בעולם, מרשה לעצמו שלא לפעול לפי רצון הבורא. אז אם כן, כל זה, זה סתם סיפורים. זה המצאה, מצוץ מן האצבע. אין פה שום אמת. זה לא כמו שחשבנו. כל הזמן אמרו לנו, תדע לך, יש שכר ויש עונש, והקדוש ברוך הוא מציל מכל צרה וצוקה, והנה בו אותו אדם, תלמיד חכם, בקיא בתורה, יודע את האמת, והוא מרשה לעצמו לא לפעול לפי רצון השם. אז אם כן, זה לא נכון. אז אם כן, זה לא כמו שסיפרו לנו, שהרי זהו חכם, יודע וחוטא. ואם כן קשיה, ואז על זה עכשיו מרל שואל שאלה, איך אפשר לחלל שם שמיים בסתר? דעה בסתר אין רואין שיאמרו כך. אז המהר"ל שואל עכשיו שאלה בלימוד, הוא שואל שאלה על המשנה, אומר לי, לפי זה אני לא מבין את רבן יוחנן בן ברוקה. למה? כי מה אמר רבן יוחנן בן ברוקה? הוא אמר דבר מעניין, כל המחלל שם שמיים בסתר, אין דבר כזה חילול שם שמיים בסתר. כי אם זה בסתר, אז זה לא חילול שם שמיים.
אבל מחלל חילול שם שמיים בסתר,
אין.
כל לחלל שם שמיים ברבים.
אין. אין חילול שם שמיים בסתר. הרי מה הוא הסביר עכשיו בהגדרה, המהר"ל? שמה שקורה, שכשהחכם חוטא, שהבריות אומרות, ראיתם? מה? הוא למד להכיר את השם ואת מעשיו ואת השגחתו ואת הנהגתו, והוא לא עושה את רצון השם. אז זה לא נכון, זה סתם המצאה. עד כאן ברור. אז אם החכם חוטא בסתר, ואף אחד לא רואה אותו, הבריות לא אומרות כלום. אז אם הבריות לא אומרות כלום, אז לא היה חילול שם שמיים. אז שואל המהר"ל, אם כן, למה התכוון רבן יוחנן בן ברוקה? לא מובן. המשנה הזאת היא לא ברורה. מה זה נקרא לחלל שם שמיים בסתר? זה דבר והיפוכו. חילול שם שמיים זה כשבגלוי ובפרסיה אתה מרשה לעצמך לעבור על רצון המלך. מלוא כל הארץ כבודו, נכון? אבל אם זה בסתר, אז אף אחד לא רואה שאתה חוטא. נמין אחד, לא אכפת לו. בסתר הוא עושה מה שבא לו. אז אין פה פגיעה. אז איך הוא בא, רבן יוחנן בן זכאי, ורבן יוחנן בן ברוקה, ואומר דבר כזה, כל המחלל שהם שומעים בסתר, נפרעים, אין דבר כזה. ככה הוא שואל. ויש לתרץ, קושיה גדולה בלימוד. דאיירה, תראו כמה צריך לדייק במשנה. לא לומדים סתם ככה משנה. משנה צריך הרבה ללמוד בדיוק, בדקדוק. ויש לתרץ, דאיירה, מדובר, שהיו 10 תלמידי חכמים, תראו איך הוא מסביר את הסיפור, שהיו 10 תלמידי חכמים בבית אחד, ביחד, תספו במקום אחד, וגנב אחד מהם דבר, ולא נודע איזה מהם. משהו נעלם. כן? 10 תלמידי חכמים נגיד ניתחו באיזשהו מקום. בסדר? אצל בעל הבית. אבל הבית קיים, יהיה ביתך,
פתוח
לרחפה, וביתך בית ועד לחכמים. אז הוא ריח תלמיד החכמים. אחרי שהחכמים האלה הולכים, פתאום חפזים את הכוס של הקידוש, מכסף טהור, נעלם. ולא יודעים מי גנב אותו. אבל מי היה בבית? תלמידי חכמים. ולא יודעים מי גנבו. או אפשרות אחרת, אינמי, 10 תלמידי חכמים יושבים, ואחד נכנס לבית זונות, למקום לא ראוי, ולא נודע איזה... ראו מאחור, המצלמה תפסה, לא עלינו מעשה כזה נורא, אבל לא רואים מי זה, אבל יודעים שזה מישהו שיצא מהחבורה הזאת, שזה מחלל שהם שומעים בסתר. למה זה נקרא בסתר? כי אף אחד לא יודע מי זה בדיוק. אבל מה יודעים? שזה תלמיד חכם. אז הוא גרם עכשיו למה? לקטסטרופה נוראה, שלא נודע שהוא החוטא. ועכשיו אומרים, תראו תלמידי חכמים, מה חשבתם? כן? מי שרוצה, יש בערך כל יומיים דבר כזה בעיתון. ראיתם? אמרנו לכם, מה חשבתם? אתם חשבתם שהם צדיקים? בואו נראה לכם, בואו נספר לכם, בואו נגלה לכם. אבל לא יודעים מזה. אז עכשיו כל הבוץ, על מי הבוץ עכשיו? על כולם, ללא יוצא מן הכלל, על כולם, זה משפריץ על כולם, הבוץ הזה. ואז אומר ריבונו של עולם, זה לא יהיה, דבר כזה לא יהיה חלילה וחס. שחז ושלום יאשימו את כולם ויחשיבו את כולם ככה ויאמרו שכולם הם כאלה מקולקלים לא עלינו. אז מה עושה ריבונו של עולם כדי להציל שמו שנקרא על התורה ועל החוכמה ועל תלמידי חכמים? מה עושה ריבונו של עולם במקרה כזה? הוא גורם ונפרעים ממנו בגלוי. יום אחד אותו זה שחטא ואז לא תפסו אותו כי לא הצליחו לפנח את התמונה, יום אחד הוא עוד פעם נתפס, והפעם רואים, והפעם יודעים, ואז אומרים, בעצם זה היה הוא. חשבנו שזה הם, וזה לא הם, זה הוא. עכשיו כולם יודעים, ואז על ידי זה מתנקה שם שמיים, שינודע ומפורסם החוטא מאיה. והקדוש ברוך הוא לא מוותר על זה. כתוב שהקדוש ברוך הוא מוחל על הכל, אבל לא על חילול השם. זה אי אפשר למחול על זה. למה אי אפשר? כי הכל עומד על זה. על מה כל העולם, על כל מה העולם עומד? עומד על זה שלא רק שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אבל הפילוסופים, מה הם אומרים? הפילוסופים אומרים, נניח שיש בורא לעולם. נניח. גם על זה אנחנו לא מוכנים להודות בקלות. אבל נניח. אבל הוא עזב את העולם. אתה חושב שהוא רוצה להתעסק עכשיו בכל מה שקורה פה? בכל מה שקורה בשוק וברחוב ובכל הבתים, וזה לא מעניין אותו עכשיו כל הפילוטיקה הזאת. הוא עזב את העולם חלילה, זה הטענה העיקרית. והטענה הזאת חלחלה בתרבות. היא משאירה את האמונה ריקה מכל תוכן. שכל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה ולומר מה שהוא רוצה ולעשות מה שהוא רוצה. לחשוב, לומר ולעשות. איך אתה, איך את זה? כן, אנחנו מאמינים. איך אתם מאמינים ואז אם ככה מתנהגים? טוב, נו, באמת, אתה חושב שעכשיו הוא מתעסק בזה? פה יש חופש, כל אחד עושה מה שהוא רוצה. הוא לא כאן, הוא לא מתעסק במה שקורה כאן. זה נקרא חילול השם. אז הקדוש ברוך הוא, כדי לתקן מיד את הרושם הנורא הזה, שזה חמור ביותר, זה יכול לדרדר את העולם עד לחורבן טוטלי. דור המבול. תפיסת עולם כזאת יכולה לדרדר את העולם עד לחורבן. לא יישאר כלום.
אז יש את החוקים של המשטרה.
לכן, הקדוש ברוך הוא נפרע ממנו בגלוי. כדי שכל אחד ידע שזה מקרה בודד. זה לא מצב כללי. זה מקרה בודד. אחד חטא, ופרסמו הכתוב, כמו שהתורה עשתה, שהיא פרסמה אישה אחת שחטא במצרים. אחת. נו, מה זה אומר? זה אומר שכל עם ישראל במצרים, חוץ מאחת שחטא, היו צדיקים גמורים, מעולם לא התבוללו, ולא והיו שומרים על זהותם, ועל טהרת הקודש בתוך ביתם. תראה, זה, קודם כל, זה אחד מן הדברים שאדם צריך לדאוג לכך שלא יכפישו אותו. ואיך אדם ידאג לדבר הזה, שלא יעלילו עליו עלילות? על ידי כמה דברים. א', צריך תמיד לקחת את זה בחשבון. וצריך תמיד להיות מאוד זהיר. אני אספר לך סיפור. היה פה בשכונה איש צדיק מאוד, ישר וטוב, ופעל לטובת הציבור מאוד. קראו לו שמואל מאיר. הוא היה סגן ראש עיריית ירושלים. בזכותו קיימת שכונה שקוראים לה הר חומה. הוא הגה את הרעיון הזה, והוא הוציא את זה לפועל, למרות שאז אמרו שאם השכונה הזאת תיבנה, ברור שתפרוץ מלחמת עולם שלישית. הרי כל דבר בארץ זה מיד מלחמת עולם, נכון? אז אמרו, מכיוון שהשכונה הזאת היא חוצצת בין בית לחם לבין ירושלים אל קוץ, זה ימנע הקמת מדינה של הרשות הפלסטינאית, ואז זה יגרום לפרוץ מלחמת עולם שלישית. הוא נהרג. עד היום לא ברור אם הוא נהרג מתאונת דרכים או ממעשה מכוון, אבל הוא היה צדיק מאוד. אז פעם הייתי אצלו במשרד לצורך איזה עניין, ואז הוא אמר לי ככה, אתה רואה את המגירה פה? כל דבר שבמשרד הזה אני קניתי מכספי, אני מחזיק פה את הקבלה במגירה, שאם יום אחד יבוא מישהו ויגיד, נו, אני רואה שאתה מתעשר על חשבון העירייה, אני פותח את המגירה, שולף את הקבלות ומניח לו ככה על השולחן. ככה הוא אמר לי. אפילו לורד אחד. טוש. זה היה צדיק מאוד. הוא אומר, זה אחד מענייני האנשי ציבור, שהם צריכים לראות את הנולד, ולקחת בחשבון שיום אחד ינסו להעליל אליהם. הוא היה מאוד מודע לזה. מאוד מודע לזה. והוא דאג תמיד שכל דבר יהיה מסודר עד לפרוטה האחרונה, כדי שחלילה וחס יגידו, כן, אתה רוצה לבנות שכונה, אבל מצד שני תראה איך אתה מתעשר. אז הוא אמר, אני מחזיק את הקבלות שקניתי מכספי. יש לי כתוב, נקנה מכסף, מכספי הפרט. אז מה שאתה אומר, זה א', כל אדם שעוסק בצורכי ציבור, זה מאוד קשה, זה מאוד זה, צריך, אתה צריך לקחת את זה בחשבון. כל מי שנכנס לתפקיד ציבורי, דבר ראשון, הוא צריך לקחת ביטוח. כי זה המצב. גם משה רבנו נתן דין וחשבון לעם ישראל, גם שמואל הנביא נתן דין וחשבון לעם ישראל, אתם יודעים את זה. שניהם אספו את כל העם לתת דין וחשבון על מה שהם עשו. איזה כסף קיבלו, מה היה שימוש שהם עשו בכסף, הכל בכל מכל. זה דבר ראשון. דבר שני, יש בזה סייעתא דשמיא. ככה כתוב בגמרא, שאדם שהוא מאוד ישר ונקי, ואף פעם לא עולה בדעתו, לא עולה בדעתו מחשבה פסולה, הקדוש ברוך הוא דואג לכך שלא יחשדו בו. יש סייעתא דשמיא, יש עניין כזה. וברוך השם, זה קורה להרבה אנשים. רק על מה שומעים כל הזמן? לא שומעים על אלפי, 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 אלפי אנשים שממלאים את תפקידם בנאמנות ובמסירות ובישרות, ועבדו לטובת הציבור במשך 30-40 שנה ברצף, ומעולם לא היה רבב במה שהם פעלו ועשו. למה? מה אתה רוצה שימלאו את העיתונים רק בסיפורים טובים? אז מה יהיה? אז על מה שומעים כל הזמן? שומעים על ההוא ועל ההוא ועל ההוא, ותפסו את ההוא ותפסו את ההוא. וזה נותן הרגשה, כיוון שחוזרים על זה לפחות 10,000 פעמים ביום, בכל הזדמנות וכל אפשרות, כשאתה חוזר על אדם אחד 10,000, זה עופר 10,000 איש. אם אתה מספר 10,000 פעם על אותו אדם, מבחינת הציבור, כן, וכל פעם מספרים את זה כאילו שזה הפעם הראשונה. עכשיו נודע לכתבנו, עכשיו זה כבר 24 שעות שומרים עכשיו, עכשיו נודע לכתבנו על מעשה שלא יאומן כי יסופר. כולם כבר שמעו על זה מזמן, זה כתוב בכל המסכים. אבל אומרים את זה בצורה דרמטית מאוד, לומדים איך להגיד את זה בצורה דרמטית, ואז אנשים מאוד מתרשמים מזה ואומרים, המדינה הזאת היא כולה מושחתת, לא עלינו. כולם מקולקלים, כולם מושחתים, כולם חיים על חשבון הציבור. לא מדברים עליהם שמוסרים את נפשם בסתר כבגלוי. על זה לא מדברים. אנשים שממש עושים דברים מדהימים, ומבטרים על חיי המשפחה ועל החיים הפרטיים שלהם ומסכנים את עצמם, על זה לא מדברים, ולא בשביל כסף, כי הם ממש לא מרוויחים הרבה כסף. אז אם כן, צריך להיזהר. מכל מקום, פה מדובר על זה שיש פה באמת חשד כן מבוסס, ואז הקדוש ברוך הוא דואג לכך. ככה יש השגחה כזאת בעולם, ומי שיש לו קצת ניסיון יודע שזה בדיוק ככה עובד. יש מנגנון פנימי בעולם לחשוף את מי שבאמת החוטא. ויש לזה צורך, כדי שלא יאשימו את כלל הציבור. במיוחד מדובר בתלמידי חכמים חלילה וחס, שזה חמור מאוד, הרי זה יהרוס את הכל. אם לא יאמינו יותר בתלמידי חכמים, לא ייתנו יותר אמון בתלמידי חכמים, תורה מה תהה עליה, נכון? אדם צריך למחות, אדם לא צריך להסכים. אם מיד מוצאים על אדם, כתוב שאדם, תלמיד חכם, רב, יכול למחול על כבודו, אבל אסור למחול על ביזיונו. חכם שמחל על כבודו, כבודו מחול. לא רוצה את כל הכבוד שנותנים לתלמידי חכמים, מותר לו למחול. אבל אם הם מבזים, כמו שאתה אומר, סתם, אז זה תפקידו, כי אז הוא מגן על התורה כולה. אם יזלזלו בתלמידי חכמים, זה יגרום נזק בלתי הפיך לעם ישראל ולתורה. הרי למדנו שכל התורה, כל מעשה בראשית, תלוי ועומד עד מתן תורה. לא תהיה תורה, אז לא יהיה עולם. זה יגרום לחורבן. ממש. לא כסתם דבר מליצי, מה שאני אומר. זה ממש חורבן. טוב. עכשיו אומר עוד תירוץ לדבר הזה. המהר"ל לא מרפא מן הדבר הזה. איך יכול להיות בכלל שם שמיים, שחילול שם שמיים בסתר? הוא הביא כבר שני הסברים. הנה מי, עדקה אמר בסתר, לאו למאמרה שהוא בסתר, רק שאין הרבה יודעים מזה. עוד תירוץ, איך יש חילול שם שמיים בסתר? הכוונה לא ממש בסתר, אבל עוד לא התפרסם. זה רק ידוע בחוגים מסוימים, הדבר הזה. זה עדיין נקרא בסתר, כי זה לא יצא לרשות הרבים. והקדוש ברוך הוא מפרסם אותו לכל, שיהיו הכל יודעים, ונקרא זה סתר משום דקאמר, אחר כך נבראים ממנו בגלוי, דהיינו מפורסם לכל הבריות. וכבר ביארנו לך, כי סדר החכמים אותם שהיו בזמן אחד. עכשיו הוא בא להסביר למה פתאום הביאו כאן את דברי רבי יוחנן בן ברוקה בעניין חילול שם שמיים. איך זה קשור לכל מה שלמדנו עד עכשיו? אז הוא מסביר, הוא חוזר על ההסבר שהוא כבר נתן, שסדרו סדר החכמים במשנה לפי הזמן שבו הם היו חיים. וכבר ביארנו לך כי סדר החכמים אותם שהיו, סדר החכמים אותם שהיו בזמן אחד, או קרוב זה אל זה, אותם סידר ביחד. ודבר זה הוא נכון. ואם אתה רוצה לסמוך מאמר זל שלפניו, זה ההסבר הטכני. למה דברי רבן יוחנן בן ברוקה באים כאן? כי הוא היה פחות או יותר בזמן של בן עזאי ושל רבי לויטס איש יבנה. ואם אתה רוצה הסבר מהותי, לא היסטורי, אומר המהר"ל, ואם אתה רוצה לסמוך מאמר זל שלפניו, ואם אתה רוצה למצוא את הקשר המהותי, יש לך לומר, פה אני אתן לך את ההסבר המהותי, מפני שאמר בן עזאי, אל תהא בז לכל אדם. ככה זה התחיל, שאסור לזלזל באף אחד, שאין ראוי שינהג בזיון בשום בריאה. ורבי לויטס מה הוסיף? אמר, אבל הוא לא ידרוש כבוד לעצמו כלל. כי הרי מה אמר רבי לויטס? מאוד מאוד עבה שפל רוח. לא רק שאסור לך לזלזל באף אחד, אתה בעצמך צריך להיות אדם ענב מאוד בפני כל אחד ואחד, כאילו כל אחד גדול ממך. אבל הוא לא ידרוש כבוד לעצמו כלל, רק שיהיה שפל רוח בפני כל אדם בעולם. ועכשיו בא הדבר הבא, ומה הדבר הבא? וסידר אחר כך, אבל כבוד הקדוש ברוך הוא ידאג שלא יתחלל חס ושלום כבוד המקום. או עכשיו זה הכל ברור. היא התחיל בזה שצריך לכבד כל אדם. היא המשיך בזה שאתה צריך להיות מאוד ענה ושפל רוח. אתה נגמר בזה ש... אבל יש כבוד שעליו אתה צריך מאוד 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 להקפיד, וזה כבודו יתברך. עכשיו אנחנו רואים, אם כן, יש הבריות, האדם עצמו וריבונו של עולם. וסידר אחר כך, אבל כבוד הקדוש ברוך הוא ידאג שלא יתחלל חס ושלום כבוד המקום, כי החטא הזה חמור הוא על כל החטאים. כי המחלל שם שמיים מחלל כבודו יתברך. ואם הוזהר על כבוד אדם שלא יבזה לשום בריאה, ואיך הוא יחלל כבוד המקום אשר כבודו מלא העולם? כלומר, קל וחומר, אם נצטווית לכבד כל אדם ולהיות שפל רוח בפני כל אחד, נו, אז מה אתה תגיד על מי שברא את האדם? על מי שברא את העולם? כמה כבוד אתה צריך לתת לשם שמיים, וכמה זעיר אתה צריך להיזהר שלא יתחלל שם שמיים בין הבריות. תלמד מזה קל וחומר. אם בבן אדם לחבירו אתה צריך כל כך להיות קפדן בענייני כבוד האדם, יש חוק כזה, חוק כבוד האדם וחירותו. חסר עדיין חוק אחד, חוק כבוד השם בעולם. ואז אפשר יהיה לכתוב חוקה. כי אם אתה מדבר על כבוד האדם וחירותו, נו, אז מה קל וחומר על מי שברא את האדם בצלם אלוקים? זה יפה מאוד שאתה דואג לכבוד האדם וחירותו. אבל מלוא כל הארץ כבודו. יש מי... למה בכלל אתה צריך לכבד כל אדם? בגלל שהוא נברא בצלם אלוקים. חביב האדם שנברא בצלם אלוקים. כיוון שיש באדם ניצוץ אלוקי, אז זה גורם לכך שאתה צריך לכבדו עד מאוד. אתה מכבד את הצד הבלתי משתנה שבאדם. אתה מכבד את הצד היקר שבאדם. לכן באמת יש צורך לכבד כל אחד ואחד. אבל מה זה ישווה כבוד האדם מחירותו בלי כבודו של הקדוש ברוך הוא? לכן אומר המהר"ל המשנה הזאת בעכשיו. אחרי שמשנה אחת דיברה על זה שצריך לכבד כל הבריות, כל אדם. ואחרי שהמשנה אחרי זה אמרה, אבל אתה צריך תמיד להיות שפל רוח בפני כל אחד. אומרים, ומעל כולנה, למעלה מהכל, כבודו יתברך. והאמת היא שזה בכלל המקור לכל כבוד בעולם. לא שייך לכבד כל דבר, כל ערך, כל עניין, אם לא מתוך מקורו העליון. זה הקדוש ברוך הוא שקובע שיש בעולם דומם, צומח, חי, מדבר. כל אחד עם התכונות. וכל אחד עם הערך, וכל אחד עם היחס הראוי לו. כן? אתם יודעים שיש חברות שהתבלבלו. למשל, מכבדים בעלי חיים יותר מבני אדם. תתפלו לשמוע. אז איך זה קורה דבר כזה? בגלל שכיוון שאתה לא בודק את הדברים לפי הרצון העליון, אז אתה קובע לעצמך כל מיני סדרי עדיפויות. אולי תכבד את הכלב, אף על פי שיש לו תועלת רבה, אבל כלב זה עדיין כלב, לא אדם. כן?
ככה, למה המשנה לא התחילה בכלל עם העניין הזה? למה היא חתמה בזה ולא התחילה בזה?
כדי ללמוד קל וחומר. איך לומדים קל וחומר? קל וחומר.
למה?
אם הדין בדבר קל הוא כזה, בדבר החמור ממנו ודאי הרבה יותר. כי זה דרכו של האדם, שהוא לומד מן הדברים הקלים, ומתוך זה הוא יכול לעשות השלכה על הדברים החמורים. כן. נכון, נכון, זה נכון. כלומר, באותו רגע שאין יראת אלוקים במקום הזה, מה אמר אברהם אבינו? אבימלך אומר ככה, אומר, לא מבין, מה עשית לנו? הסיפרת שהיא אחותך שרה, וכמעט חטא אחד העם באישה, זהו. זהו אבימלך ועצמו. אז מה? אתה אשם? אם זה היה קורה, אומר אבימלך לאברהם, אתה אשם. איך עונה לו אברהם אבינו? אומר, אדוני, במקום הזה, אצל הפלישתים, אין יראת אלוקים. אם אין יראת אלוקים, והייתי מספר שהיא אשתי, אז על אשת איש לא הייתם עוברים. אז מה הייתם עושים כדי לא לעבור על איסור אשת איש? חונקים את הבעל, ככה אין איסור אשת איש. אנשים מסודרים. מסודרים, מסודרים. אשת איש? לא, אי אפשר לקחת אשת איש. אז מה עושים? חונקים את הבעל. עכשיו היא אלמנה מסכנה.
צריך לנחם אותה.
אתם מבינים? מה אומר בעצם אברהם אבינו לאבימלך? איך הוא עונה לו? הוא עונה לו לפי טענתו. אתה בא אליי בטענות? חוצבן שכמוך? אצלכם הכל מבולבל. הכל הפוך. למה? כי במקום שאני ראת אלוקים, אתם מהפכים את הסדרים. כדי לקחת אישה נשואה, אתם הורגים את הבעל. אז להרוג את הבעל זה לא נחשב ביניכם, ביניכם לכלום. שום דבר, מה יש? מה קרה בסך הכל? נעלם, הבעל נעלם, הייתה תאונה. ואחר כך אתם הולכים לקחת את האישה הזאת, כן, כאילו באתר. זה כבר מזמן קיים בעולם הסיפור הזה. מה זה ותמלא הארץ חמס? הם היו חומסים באתר. כל אחד היה גונב, פחות משווה פרוטה. ואז היו אומרים, על פחות משווה פרוטה לא נפסים בדין גניבה. מחפשים באתר. איך הורגים באתר, איך מנעפים באתר, איך חומסים, הכל באתר. אבל זה בדיוק חורבן העולם. ולמה זה? כי אין דין ואין דיין. כל אחד חושב שהוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. אז מחפשים פטנטים. יש חוקים, העיקר לא לעבור על החוקים. אז איך, מה לומדים? לעבור בין החוקים. על החוקים אי אפשר לעבור, נכון? אז מה עושים? עוברים בין החוקים. חוק אי אפשר, זה בעיה. יגידו לך, אדוני, עברת על החוק. אני לא עברתי על החוק. עברתי בין חוק לחוק, היה חלל. נכנסתי דרכו. זה הסיפור. זה נקרא שאין יראת אלוקים. כי יראת אלוקים היא מכוונת את האדם לא לחפש איך לעבור בין החוקים, אלא להיות אדם ישר וטוב ואמיתי. לא לחפש איך עוברים בין החוקים, איך מסתדרים, איך לא נתפסים. העיקר שאתה לא נתפס. זה לא הסיפור. כן? על זה באמת אנחנו רואים כל העולם, כל הזמן העולם על זה נידון. אז מכל מקום זה הסיבה. לימד על הדבר הקל, כדי שבסופו של דבר, כל אחד יסיק מסקנה על הדבר החמור. אם נצטווית על כבוד הבריות, איך אתה צריך להקפיד על כבודו של מי שברא את הבריות? הכל מתחיל משם. זה העניין. בהמשך, כן, שנראה בעזרת השם אחר כך, המהר"ל מסביר למה בחילול השם לא מחלקים בין שוגג לבין מזיד, דבר שהוא ייחודי מאוד, דבר שלא נמצא ביתר החטאים, חוץ מבודדים. טוב.